הבמה שלך עם יונת קפלן.
בוקר טוב, שלישי פעמיים כי טוב, יום בחירות. רגע, שנייה, יהיה פה עכשיו תרש המעצבן הזה של הסידור של המיקרופון, אבל הנה זה קורה. י"ח באדר א', 27 לשני, יום של הבחירות המוניציפליות. הייתה מחשבה, אפשר להוריד לנו טיפה את המוזיקה, זה מרעיש לי. החליפו היום את הטכנאי פשוט, אז אנחנו לומדים ביחד בשידור חי. הייתה איזו מחשבה שנדבר על אנשים של הבחירות, של הנשות המועמדים וזה. ואמרתי להם, חבר'ה, זה לא מעניין. זה לא מעניין. אותי מעניין לדבר עם נשים אמיתיות שעושות בחירות בעצמן. אנחנו, הבמה שלך, נכון? הרי, מה זה הבמה שלך? הבמה שלך זה שלך ושלך ושלך ושל כל אחת מאיתנו, שקמה בבוקר ובוחרת נכון, וזה לא קלף בצבע כזה או כזה, וגם את זה חשוב, חשוב מאוד מאוד לבחור, כי בסוף הבחירה שלנו היא כוח. אבל, ולכו לבחור ולא לדחות. תכף, אני לדוגמה יצאתי מהבית מוקדם, אני גרה בירושלים, והיה איזה רעיון, אמרתי, תיכנסי עכשיו, תעשי את הבחירה ותלכי, ואז אמרתי, לא, בטח יהיו פקקים, לא משנה, הכבישים היו ריקים, וסתם שרפתי פה זמן, אבל אנחנו מיד אחר כך ניגש לקלפי הקרוב לביתנו, ונעשה את זה. אז אני ממליצה גם לכן. בקהילות שלנו בעכשיו תורך, לקראת היום, כתבתי להם אתמול שאני עושה תוכנית בחירות, ואני אשמח לשוחח עם מישהי שעשתה בחירה אמיצה וטובה בכל תחום בחיים שלה. ואנחנו כן בחרנו לדבר עם כמה נשים, אבל אני רוצה להקריא לכם תגובות שפשוט השאירו אותי נטולת מילים. שאני כותבת לעבוד עם בעלי, חככה, זה הבחירה הכי אמיצה שלי עד כה, יפה. בתיה כותבת לטפל בעצמי, יאללה אני על זה, אנחנו נדבר עם בתיה תכף על אנורקסיה ועוד כל מיני בחירות משמעותיות שהיא בחרה לעשות עם החיים שלה ועם הנסיבות שלהם. יפעת כותבת לנו, איבדתי בן ובחרתי בחיים, בחרתי להרשות לעצמי לשמוח, בחרתי לנסות בכל כוחי להשתדל למנוע את הקורבנות הבאים למרות הקושי הנפשי הכרוך בכך. בחרתי לשחרר ולזרום עוד יותר עם בעלי במעשי חסד שונים, גם שזה אומר שביתנו פתוח לחלוקות מזון וכולי מדי יום. וואו. עידית כותבת, איבדתי בעל ואבא ובחרתי בחיים בשנה שעברה. עשיתי תעודת הוראה וקפצתי למים עמוקים ישר לחינוך. מודה לבורא עולם על כל יום על הבחירה בשינוי בחיים. אסתי כותבת לנו שהיא בחרה לספר את סיפור חייה כזוג מאותגר פוריות לקהל יד של אנשים שהם לא מתמודדים עם זה דווקא כדי להבין. ציפי קולטניוק, האומנית, הזמרת, כותבת, לא מצליחה לבחור. אז אמרתי לה שזאת גם בחירה לבחור שלא לבחור. אביבה כותבת שהיא בחרה לפתח את עצמה. יפה כותבת, בוחרת לחיות כל יום מחדש במלואו למרות הסרטן והכימותרפיה. אוי, תת, בבריאות שלמה יפה שלנו אהובה, בקרוב ובקלות. בתיה כותבת שהיא תשמח לספר על הבחירה שלה, לקום מתוך האבל, האובדן והכאב, לעולם של חסד ונתינה. בתיה הקימה סלון קלות חברתי, שקלות מעוטות יכולות, יכולות פשוט לקחת סמלה ממש ללא עלויות. ועסקה כתבה להן איזה נשים גיבורות יש פה, אין לתאר. אז זה קרה בקהילה שלנו בעכשיו תורך. מי שרוצה להתחבר פשוט תכתבו יונת קפלן בגוגל ותמצאו את כל הקהילות, זה במיילים, זה בוואטסאפים ועוד שלל מדיומים. הבמה שלך, אז יום הבחירות, התחלנו ככה קצת כבד, אבל באמת שהיה לי חשוב שנדבר על בחירות אחרות. וזה מה שיהיה פה היום, נדבר גם עם סיוון רב מאיר ואין ישוחת על בחירות אישיות דווקא, לא מקצועיות. נדבר על אמהות שוקעות, מה אנחנו בוחרות לעשות, ועל בחירה אישית בחיים שלנו. אז תשארו פה. השיר הבא הוא לנצח של אברהם פריד, וקחו את זה למשמעויות שלכם. עורכת אותנו היום יעלי צייטלין, והטכנאי שלנו פנחס בינדר, ונתי שולמן מפיק, ושתהיה לנו האזנה הרבה. לנצח, 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 המלך לנשם. ומתוך כך אני אומרת בוקר טוב לרחל פיסם, ראש אגף משאבי אנוש בכבאות והצלה לישראל. בוקר טוב רחל.
בוקר טוב, בוקר טוב ומבורך.
מה שלומך?
מצוין, ברוך השם, מצוין. יום בחירות, כזה הפוגה כזה, קצת אוויר לנשימה.
כן, את יודעת, אני צפיתי בך, התראיינת לזה, לא זוכרת, ראיתי אותך אישה.
הרבה מקומות, כן.
כן, אישה, מה שנקרא משלנו, חרדית על מלא, ואת בדרגת תפסר, שזו דרגה שהיא מקבילה לאיזה תפקיד אחר, נגיד?
אלוף בצבא, נגיד.
יפה. את מבינה, את אלופה בצבאות השם, וגם בכבאות והצלה לישראל. איך מגיעים כאילו, א', אני רוצה לשאול אותך היום על בחירות. מה קורה לך, את אימא לכמה ילדים?
בלי עין הרע, 11.
11 ילדים בלי עין הרע, נכדים בהתאם, ואני רוצה לשאול אותך מה קורה לאימא שהיא, מה שנקרא במשרה מלאה, פלוס, 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 להגיע לתפקיד כזה, לתת בו משמעות, איך הכל קרה?
קודם כל, אני רוצה להגיד שמאוד התרגשתי מהמילים שהקראת, ונשים אדירות וגדולות שעושות את הבחירות שלהם היומיומיות. אני התחלתי לעבוד כמו כל נשים הצעירות שלנו, שהפרנסה על כתפיהן והן רצות לעבודה היומיומית. ובחרתי להיות כל הזמן משמעותית לאורך כל הדרך, ברוך השם, עם חופשות הלידה ועם הטיפול בבית ולקיחת העול, כל הזמן בחרתי להיות רלוונטית לאורך כל הדרך. בעבודה למדתי, השתלמתי, לא זזתי הצידה. אני תמיד אומרת בשיחות שלי לנשים צעירות ששואלות, תהיי רלוונטית, תחתמי על דברים שאת עושה, תדאגי שהשם שלך יופיע בכל מקום, כי בסוף מה שאת עושה זה שלך. הבחירה צריכה להיות מאוזנת. קודם כל, אנחנו צריכים לזכור שאנחנו נוצאות לעבודה בשביל להפיע פרנסה, והמטרה זה הבית ולא העבודה. זה תמיד, תמיד אמרתי לעצמי. וכשהבחירות מאוזנות, וכשאת יודעת מה עומד בפנייך, אז אני חושבת שאת לא מתבלבלת, בדרך כלל, בעזרת השם. אז זה התחיל מלמטה, ממש מלמטה, תייקתי דואר בתיקים אישיים, ולמדתי, והתפתחתי לאט לאט.
איך את מרגישה שהתפקיד, האם את מרגישה שעצם זה שאת אישה חרדית, שגם את הולכת לעבודה, שגם את בהכל כנראה שונה שם מהסביבה, כן? הנראות זה הקליפה, אבל יש כאילו, זה אורח חיים אחר לחלוטין. איך הם מקבלים את זה?
קודם כל, הארגון הזה הוא ארגון גברי לחלוטין.
זהו, ככה נזהרתי במילותיי, כן?
כן, אני אישה הבחירה היחידה הראשונה בדרגה הזאת, וכנראה שיקח הרבה זמן עד שאם בכלל. יש נשים לוחמות אש, זה תפקיד לא פשוט, אבל הן מעט מאוד ביחסית לאוכלוסייה. ואני שונה, אבל אני לא, כי אני באה ממקום מאוד מקצועי, ואני באה ממקום מאוד מה שאני. אני לא, נכון שאנחנו כל יום נושאות דגל חברתי, ועל כל אירוע בעולם החרדי, את השגרירה, גם אם את יודעת עליו אחרונה, אבל בסוף בוחנים אותך במקום האישי, המקצועי, אם את אמיתית, ואם את כנה, ואם את שלמה, אז אין מה להגיד. ובעזרת השם, בסייעתא דשמיא, אנחנו מתפללים על זה כל יום שלא תצא תקלה מידינו. אני מבינה שאני איזשהו סמל חברתי, ואני גאה להיות כזאת. אני לא מטשטשת את הגבולות, הגבולות מאוד ברורים. אנשים אוהבים לבוא לשמוע איך זה אצלנו.
כן.
מה באמת, ושידוחים, ומה באמת ככה, ומה באמת ככה. זה משעשע אותי, אבל אני שתפת פעולה.
תגידי, יש לי שאלה מתוך דברייך. האם את מרגישה שאת יוצר סמל למגזר החרדי שאומר, של בעצם, חבר'ה, אני בלי להתפשר על הערכים שלי והגבולות שלי ועל מי שאני ועל אשת המשפחה שאני ועל האימא והאישה והבת שאני, במובן הזה, או דווקא נגיד לאנשים שאינם שומרים תורה ומצוות שעובדים איתך, שפתאום רואים את החרדי, את החרדי הזה מקרוב, ואולי זה לא כזה מפחיד ואולי זה לא כזה שונה. למי את יותר לדעתך משמשת דוגמה?
אין לי ספק שאני יותר משפיעה,
כן,
מנסה,
זאת
משפיעה.
הייתה המילה.
אצל החילונים או אצל אנשים שיותר רחוקים מהעולם הזה וכל פעם משתאים מחדש שזה אפשרי, אבל גם בסביבה הקרובה שלי, ואני מעריכה שגם יותר, אנשים לא יעצרו אותי בחנות ויגידו לי וואו, אבל אנשים עוצרים אותי גם במגזר החרדי. אני גם בסייעת הדשמיה מצליחה גם לעזור לקהילות שלנו בכל מיני דברים שאפשר לעזור במקומות ההשפעה שלי.
כמו למשל?
שזה גם שליחות. להקל בדרכי גישה, את יודעת, אופס 4 וכל מיני דברים של קבעות, או היכרות עם אנשים לאו דווקא בקבעות, אבל ההיכרות שלי במגזר הציבורי רחבה מאוד. אז לפעמים המעגלים האלה משרתים גם את החברה שלנו, וזה טוב וזה נכון, כי לכל אחד יש שליחות.
אפרופו יום בחירות. לא, גם אפרופו יום בחירות בסוף.
נכון. אבל אין לי ספק שהצוהר הרחב יותר הוא הצוהר של החברה החילונית, שרואה ש... וואי, וכשאני אומרת להם שכל הבניין שבו אני גרה, כל הנשים הם כאלה מופלאות ומקסימות ונהדרות, אז הם בכלל וואו, כאילו. ואנחנו ממש בניין רגיל בבני ברק, אין לנו שום תנאי קבלה.
וואו, איזה מקסים זה, באמת, זה ממש מעורר השראה. אני מאוד התחברתי למה שאמרת, שאני חושבת שזה גם עניין של תהליך, אחרי שאתה מאוד אוהב לעשות את מה שאתה עושה בעבודה, יש זמן של התבגרות, שאתה מבין שזה לא מגדיר אותך, אלא האדם שאתה בחיים האישיים שלך, וזאת פרנסה, זה חשוב להתפרנס ממה שאנחנו אוהבים, ולכן אנחנו גם נעשה את זה טוב, אם אנחנו אוהב את זה, ונהיה על זה, ונתפתח שם, והכי הכי התחברתי לתהי רלוונטית, זה כל כך מסרים מהעתיד, להישאר רלוונטי.
כל הילדות שלנו תישארו רלוונטיות, ותהיו אמיתיות, ותהיו מקצועיות, כי בסוף
בדיוק.
בן אדם נבחן על משהו.
ממש, זה לא סטטוסים, וזה לא הסטטוס שלך, וזה לא מאיזה מגזר אתה מגיע, וזה לא מה שאתה יודע להגיד, זה פשוט אם תהיה מקצועי, תוכל לכבוש דרגות גבוהות מאוד, גם כשאני מכשירה כל מיני צעירות, ומלמדת אותם בתי ספר במקצועות שלי, אני תמיד אומרת להם, מקצועיות זה השיווק הכי טוב שיכול להיות לכן על עצמכן. אז...
לגמרי, זה סייעתא דשמיא הגדולה.
כן, ותפילה, תמיד, מעל הכל.
תמיד.
תגידי, איזה מחירים שילמת כאימא לכל כך הרבה ילדים כשאת בתפקיד כזה בכיר?
קודם כל, ברוך השם שהקדוש ברוך הוא זימן לי בן זוג, בעלי היקר, שהיה שם תמיד לצידי, ואפשר לי את כל הבמה. זה אומר שהמחיר ששולם, שולם על ידו, הזמינות ולהיות יותר קשוב, דברים שברוך השם בסוף ילדים צריכים את זה, אותם לא מעניין. אבא, אמא, כן. צריכים אוזן קשבת, מישהו שיפתח את הדלת בצהריים, אז מן הסתם ברוב הזמנים זה לא היה. הם יודעים שאני עסוקה, הם יודעים שלא מתקשרים אליי סתם לשאול דברים, כי בדרך כלל אני לא עונה, הם צריכים לעשות שלושה צלצולים ברצף בשביל שאני אבין שזה חשוב. הם למדו להסתדר.
פיתחתם שפה.
כן, 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 הם יודעים שאם צריכים אותי באמת, אז או שמחפשים מישהו שיש לו וואטסאפ להעביר לי הודעה, או שמצלצלים כמה וכמה פעמים. זה אחד. והדבר השני, תראי, אני חושבת שגם אמא שלא יוצאת מהבית ועומדת כל היום לרשות ילדים, משלמת מחיר. כל אחת משלמת מחיר בבחירה שלה.
נכון.
אני מאוד שלמה בבחירה שלי.
נהדרת.
ואני לא עוצרת לחשוב על מחירים, כי ברוך השם הקדוש ברוך הוא זיכה אותי בילדים מקסימים ונהדרים. וזהו, וזה מה שהם, וזה מה שאני. ולמה להתעסק עם דברים שאנחנו לא יכולים לא להוכיח אותם ולא לשנות אותם.
את נהדרת, אני אהבתי את הגישה הזאת. את חיה, את אומרת, אני לא רואה בזה מחיר, זה פשוט, זה חלק מהחיים.
אין מחיר, זה חלק מהחיים. זה התפקיד שלנו, לכאן הגענו, ואנחנו נעשה את זה בשמחה.
אני ממש רוצה לאחל לאנשים האלה ששומעות אותנו, אני נתקלת בהרבה שאלות של, יש לי עבודה טובה, ואני בזה, אבל אני לא מרגישה מחוברת. לשמוע אנשים כמוך עושה חשק, עושה חשק, את יודעת, להתחבר לעצמך ולהביא את עצמך ולהסתכל לדבר בעיניים, ואת יודעת, לעמוד מאחורי זה. נהדר ונפלא. אני מאוד מאוד שמחה ששוחחנו איתך הבוקר, תפסה רחל פיסם, ושיהיה בהצלחה, לכי בכוחך זה ואושי. תודה רבה.
תודה רבה, יום נעים בהצלחה.
שיהיה יום טוב. אנחנו יוצאות לפרסומות, ומיד נשוב.
עכשיו איתכם, הבמה שלך, עם יונת קפלן.
אני נרגשת להזמין את יעל שלנו, יעלי צייטלין, יעלי שעורכת אותנו, זו אותה יעלי? היא כתבת הבריאות שלנו, ויעלי, תספרי לנו איפה את נמצאת עכשיו. בשטח.
אז זהו, אז הייתי בשטח, כרגע אני גם סוג של בשטח, אבל לא באותו שטח מדובר.
הבנתי, את עם הילדים בחופש, בסדר, נו, ככה זה עובד. תגידי לנו, עם הילדה, לא עם הילדים.
עם הילדה, בעזרת השם שיהיו גם ילדים.
יהיו, אבל את יודעת, היום יהיו ילדים בכל מקום, אז זה בסדר, את תראי אותם פשוט, הם יהיו בכל מקום.
האמת שהיום אנחנו מדברים על משהו שהוא טיפה קרוב אך מעט שונה.
כן.
אנחנו בעצם מייסדים פינה חדשה, פינת בריאות, והפעם אנחנו, בעצם כל פעם אנחנו נזכור איזשהו משהו, איזשהו חידוש, איזשהו משהו חדש.
חדשות הבריאות של כל חי.
ממש.
בבמה שלך.
בבמה שלך, אצל יונת קפלן.
בדיוק. את עושה את זה?
לא, הפעם לא.
אבל את עושה את זה טוב.
כן, כן, כן.
אז מה את מספרת לנו היום?
אז ככה, אני ביקרתי במרכז הרפואי מעייני הישועה במרפאה סופר 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 חשובה, ויש בה מרפאה הרבה כאב. מדובר על מרפאת שפרה לאובדן הריון. זה מרפאה חדשה וייחודית מאוד בארץ. לא שמעתי שיש בעוד מקומות בארץ כזאת מרפאה. זה בחסות פרופסור מני, שהוא מנהל מחלקת נשים
ויולדות. אריאל מני, הוא מדהים.
כן. במרכז הרפואי מעייני הישועה, המנכ״ל כמובן הוא שלמה רוטשילד, אבל אני שוחחתי בעצם עם שתי נשים שהן אחראיות על כל המערך הזה. האחת היא אודליה שרון, שהיא המנהלת השירות הסוציאלי במעייני הישועה, והשנייה היא בעצם חיה קוקיס, שהיא גם עובדת סוציאלית קלינית, אבל היא מנכ״לית והיא גם מטפלת במרכז הזה, במרפאה. ומה שהם סיפרו לי בעצם, איך מולד כל הרעיון הזה של המרפאה. הם במעייני הישועה, כמו שאני מבינה, מדובר על טיפול שנקרא, יש להם ראייה ביו-רפואית. מה זה אומר ביו-רפואית? שמלבד הראייה שמגיע בן אדם עם דלקת ריאות לטיפול, אוקיי? אז לא נותנים לו תרופות ומשלחים אותו הביתה, בודקים גם את המצב החברתי, סביבתי שלו. האם יש לו תמיכה? האם יש משפחה שבעצם תלווה אותו אחרי שהוא ישוחרר? מישהו שידאג לתת לו את התרופות? אם מדובר באדם קשיש שאין לו תמיכה סביבתית, אז מה שהם ידאגו זה לשים את אותו אדם קשיש בבית אבות. אם מדובר באדם שסובל מדלקת פריאות ויש בבית, מוצאים שיש בבית תחב למשל, אז גם לזה הם דואגים. הם רואים את בעצם את הראייה הכוללת, גם את הפן הרגשי וגם את הפן הסביבתי. ובאמת מתוך אותה ראייה נוצרה המרפאה הזאת, כי הם מבינים שבאובדן הריון גם יש את הפן הבריאותי כביכול, שרוצים לדעת מה הסיבה, ושאולי ברגע שנאבחן מה הסיבה נוכל למנוע אובדנים נוספים, וגם כמובן הפן המאוד רגשי שמקלווה לכל העניין הזה. יש עולים נושאים כמו בדידות, אכזבה, יש המון פרמטרים קשים שמקלווים, גם יש לפעמים עולות צצות בעיות זוגיות, לא משהו שלא היה קודם, אבל כמובן זה טריגר שמציף את הדברים,
שמחדד,
אולי בעיה.
נכון.
בדיוק, שמעלה את זה יותר על הספקטרום הגבוה. וגם אם זה למשל בעיות עם הילדים, בחינוך ההורי, אז בעצם אמרנו שהטיפול שניתן במרפאה הוא גם סוג של, שנותן מענה גם נפשי, שבעצם אמרנו יש גישות טיפוליות שם, מדהים מה שהן מספרות לי, זה טיפולים של CBT, EMDR, שזה אם את מכירה שזה היפעוף בעיניים,
בטח.
הגישה הנרטיבית, בעצם לתת איזשהו מענה אחר לסיטואציה, פרשנות אחרת, מיינדפולנס, כלים של עיבוד טראומה, עיבוד אבל ואובדן, וגם הם משלבים גם טיפול פרטני וזוגי, והדרכה הורית לילדים בבית, כי מאוד חשוב גם אם יש ילדים בבית, איך הם מתמודדים עם זה.
לתווך להם את זה שאמא לא חזרה עם תינוק, לא עלינו, זה...
נכון, קשה מאוד. כן. עכשיו, הם מספרים לי על בעצם 7 מפגשים, שבהתחלה כוללים גם היכרות, גם אבחון, ואז במידת הצורך הם בודקים כמובן, אם יש צורך אז עושים מפגשים נוספים, וכמו שאמרנו, לפעמים מפנים את הזוג אחר כך לטיפול בהמשך בקהילה, או אמרנו, אם זה נושא של טיפול זוגי, אז יפנו אותם, זה לא יינתן במרפאה כל הטיפול, אלא שולחים אותך להמשך בירור, כמו שאומרים. ואם דיברנו על הצד הרפואי, אז אמרנו, יכולים להיות, למשל, למה חשוב לברר? יש יכולים להיות מקרים שבעצם יעשו טיפול תרופתי עבור האישה, וזה יפתור את הבעיה, למשל מצבים של קרישיות יתר. אז אישה, כשמגלים למצב כזה, אז בהליך יצריכו טיפול של לפעמים מזרקות, לפעמים טיפול של נטיית תרופה דרך הפה, וזה בעצם המעטפת הכוללת של המרפאה הזאת. אני אשמח שנשמע את הדברים של חיה קוקיז, שהיא המנהלת ושהמנכ"לית והמטפלת במרפאת שפרה, מה היא אומרת.
הזיכרון סביב אובדן התינוק ילווה את ההורים לאורך חייהם. מטרת הטיפול היא להחזיר את ההורים והמשפחה לשגרת חיים לצד הכאב והזיכרון.
אז בעצם יש אובדן, יש כאב, יש את הזיכרון, זה משהו שזה לא נעבור את זה ואז נשכח.
נגיע הביתה, נסיים את תהליך האשפוז, והנה יאללה, חזרנו לחיים. כן. יש פה אובדן לאבד, יש פה משפחה שחוותה טלטלה, אכזבה, צריך
וזה משהו שגם נמשך לאורך כל החיים, זה יכול, כן. זה יכול, את יודעת, הם גם כשאומרים כמה ילדים יש לך, אומרים נכון. את מספר הילדים, את כל הלידות.
נכון.
אז באמת, זה נשמע לי משהו באמת מדהים מדהים. אז מי שמעוניינת להגיע למרפאת שפרה, אז יש צורך בטופס 17 דרך קופות החולים, אבל הם מאפשרים את זה, וניתן לפנות למזכירת המרפאה בילה בימים ראשון עד חמישי, מ-9 ועד 3. אוי, אני רואה פה שאין לי את הטלפון, יש לי אותו, שנייה, אני, עדת מה, אני אשלח לך אותו, תכף תתני אותו, בסדר?
כן, כן.
וכשאין מענה, ניתן להשאיר הודעה, אני תכף מוצאת אותו ומביאה לך.
מצוין, אני רוצה להגיד, יעלי, שאני גם ילדתי במעייני ישוע, וגם מכירה את הפעילות של הבית חולים, של בית הרפואה, מקרוב, הם עושים דברים נפלאים. באלף, הם ברמה המקצועית, בגלל שיש שם כל כך הרבה לידות, הם באמת, הם 360, הם נותנים שם על היולדת את כל המענה, את כל המניפה של באמת כל מה שהיא צריכה, גם ברמה הרפואית, אבל גם ברמת ההסתכלות על הצורך שלה. אני זוכרת שהיה לפני איזה שנתיים, השיקו את מיון נשים שסמוך למיון יולדות, שחוסך כל כך הרבה מבוכה, וללכת במסדרונות, במצבים מסוימים. יש הסתכלות רחבה מאוד על הצורך של האישה, הם גם מביאים את הרופאים הכי טובים, הם פשוט, פרופסור מני הוא אגדה, אנשים לוקחים אותו בפרטי, באמת, אני רוצה להגיד שנשים שזקוקות לעזרה, בפרט פה, עם לידה שקטה, דיברנו על זה לא מזמן עם אישי, תהליך שכרוך בהרבה מאוד כאב, וממש משנה את האימא והמשפחה, כמו שאמרת, לכל החיים, תעזרו, ואם יש מישהו שיודע להסתכל בשבילכן, לא רק ברמה המקצועית, הרפואית רגע, לטפל בדבר, אלא בכל ההיבטים הנפשיים, רגשיים, מנטליים, משפחתיים, זוגיים, הוריים, לכו על זה, תקבלו עזרה, ותצאו לחיים טובים יותר. אני ממש קוראת לכן מדם ליבי, תעזרו לעצמכן, אל תישארו עם זה לבד. אז קוראים לזה?
מרפאת שפרה, וגם נציין שרופאת הנשים שמלווה את המטופלות שם היא דוקטור לימור וקנין, וכמובן שכחתי לציין את הדבר החשוב ביותר, שאנחנו אומרים מעייני הישועה זה בעצם שיא ההתחשבות לציבור וההבנה של המורכבות והרגישות לציבור שלנו, ציבור החרדי. ובוא אני אגיד לך עוד דבר, שהאמת שחשבתי, ואולי עוד נשים חושבות כמוני, שמעייני הישועה זה לציבור החרדי, אז מסתבר שלא רק, פגשתי השבוע מישהי, שסיפרה לי שהיא כמה לידות כבר עשתה במעייני הישועה, היא לא, אפילו כרגע לא דתייה מגדירה את עצמה, הגיעה לשם באמצעות הטיפול הנהדר שציינת על מיון נשים, ומאז נשארה שם ומלווים אותה שם, ומילדים וכולי, ובאמת...
אני שמחה בשביל כל מי שבאמת נעזרת בה, לי הייתה חוויה מאוד טובה. יעל איבר צייטלין, אני מודה לך על השיחה כן. הזאת, ותמשיכי להביא לנו ניוז, וכל מה שאת יודעת עובד בשביל האנשים שלנו, זה חשוב לדעת. אני אחכה לטלפון ממך, ואתן תיקחו נכון, בינתיים כן. דף ועת, ותרשמו לעצמכן. תודה רבה, תודה. יעל. יום טוב. אני רוצה להגיד לכן שהטלפון של מרפאת שפרה זה 03-577-1188. תתקשרו. גם אם זה בשביל אחות או חברה או שכנה שאתן מזהות, תעשו בשבילה את הטלפון הראשון והיא תיקח את זה מכאן. עכשיו אנחנו פונות לשיחה מאוד 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 מרגשת, מאוד חשובה. בחורה שאני מכירה כבר מספר שנים מצמתים שונות, היא איתי בקהילות ועכשיו תורך, ככה מאוד נוכחת, ויש לה סיפור חיים מאוד מרגש ומטלטל. אני אומרת בוקר טוב לבת יפימה.
בוקר טוב.
מה שלומך יקרה? אני כל כך מתלבטת איך להציג אותך, כי את באמת מסוג הנשים האלה שהשם בירך אותן בכל טוב. את 13 שנה בתחום החינוך, נכון? את בחורה בת 35, אישה בת 35, מחפשת חתן. אגב, לכל המאזינות, אם יש לכן עד סוף השיחה תשגרו לנו ונעשה שידוך אולי, סליחה, תרגיע אותי אחר כך. את גם מאמנת כושר, ואת גם עושה עוגות מעוצבות, שאני השתמשתי בהן מספר פעמים. את מנהלת עסק הזה, וגם את מתמודדת עם הפרעת אכילה של אנורקסיה נורבוזה, שזה שיח שלדעתי לא מספיק עולה במגזר שלנו, על ההתמודדות איתו, על מה זה אומר, ועל איך אפשר להסתייע. ואת עשית בחירה מאוד מאוד אמיצה, גם לטפל בעצמך ולעזור לעצמך ולהגיד את הדברים, וגם לדבר על זה כדי להיות שליחה לאחרות. אז אני אשמח לשמוע ממך.
אז מה בעצם את רוצה לשמוע?
אני רוצה לשמוע ממך איך בעצם עולים על זה שיש בעיה בעצם. את יודעת, לכל אישה לצערי בעולם שלנו, יש לכל אדם, אבל אני חושבת שזה מופנה יותר כלפי נשים, שיח על משקל, על אכילה רגשית, כן אוכלים, לא אוכלים, מה עושים, איך עושה, שמנת, לא שמנת, את אחרי לדעת בהיריון, את זה, כאילו כל הזמן יש את השיח הזה סביב הדבר, ואנחנו לא יודעים מה בגדר התקין והנורמלי, מה מצריך עזרה, מה, איך בעצם עלית על זה שאולי נדרשת פה עזרה ויש פה משהו שזקוק לאבחון.
אני אמנם סובלת מהפרעות אכילה כבר 18 שנה, וב-11 שנים האחרונות אני די הבנתי מה אני עושה, ושהצעדים הם קיצוניים. אני לא חשבתי שאני אאבד שליטה, אני לא חשבתי שיהיה לי קשה להשתחרר מהרגלים והדפוסים שאני רוכשת, אני לא חשבתי שזה יהפוך לכזה סבל ושזה אף פעם לא יספק ויגרום לי להגיד עד כאן. ולאהוב את השינוי.
אז אולי בשבילי ובשביל מאזינות שלא מספיק מונחות בחומר, תספרי לי מה זה אומר אנורקסיה נורבוזה. מההתחלה.
אז קודם כל, הגדרה כפי שאני מבינה אותה, אני לא מטפלת, אני מטופלת.
כן, את מספרת על החוויה שלך. חשוב להגיד, זה לא עצה רפואית ולא עצה מקצועית. כן.
בהחלט, זה מאוד פשוט. היא בעצם לרוב דרך התמודדות, וביטוי פיזי למצוקה נפשית. וזה מתבטא באמצעות סימפטומים של מחשבות כפייתיות, חפים שקשורים באוכל ובדימוי גוף. דיכאון מלווה לזה, חוסר חשק לחיות ממש ברמה כזאת. זה בערך מה שאני חווה.
ומתי קורה, מה קורה בשביל ש... כאילו מה היה הדבר הזה, הטריגר שאמר לך, את צריכה עזרה?
הטריגר שאמר לי שאני צריכה עזרה, האמת, אף פעם לא חשבתי שאני אצליח לפנות לעזרה, ושמישהו יכול לעזור לי, אבל באמת הגעתי למצב קצה, ששם היה הרבה יותר סבל מתועלת. הגעתי למצב של חולצה גדולה, ירידה בתפקוד, עסקתי במקביל כגננת, מאמנת כושר וריכוז, כמו שאמרת קודם, ובעלת עסק של עוגות, ונשארתי מעט מאוד יכולת לטפל את כל הכובעים שלי. דיכאון גדול, בדידות איומה, קולות ומחשבות יכולות להטריף, סבל, סבל ממש גדול, רצון להפסיק להתקיים. והבנתי שאם אני רוצה לחיות חיים ראויים, אני חייבת לטפל. כמובן שקיבלתי את התמיכה, ויותר נכון את המבט של כמה חברות שאמרו לי, בתיה, זה כבר לא הגיוני, ואת חייבת...
כן, הם ראו את זה? אשרייך שזכית בחברות שרואות לנשמה.
העניין בהפרעת אכילה זה שנשארים מאוד לבד, כי גם עוצפים את כל הקשרים החברתיים. ולמזלי היו שתי חברות שהן בעצם קולגות מהכושר, והן ממש התעקשו שאני חייבת לטפל בעת.
וואו.
כן.
ואז מה עשית? מה בחרת לעשות?
אז ככה, היו לי שתי אופציות. מטעם הקופה, ההסתפסות הייתה בעצם בטיפול יום, וזה יקרה בטור מאוד מאוד גדול, אם זה יצריך לפנות את כל הזמן, להתפנות לגמרי, כי זה 5 פעמים בשבוע, מ8 עד 3, או בעצם לקחת טיפול פרטני. באותו זמן לא הרגשתי שאני מסוגלת ככה להפסיק את כל העשייה שלי ולטפל פרטני, גם לא, גם זה נורא מתעתע, כל הזמן את חושבת שאולי את לא צריכה עזרה, אולי את יכולה בכל זאת לבד. ובאמת ניסיתי לטפל פרטני, מדובר בטיפול שכולל דיאטני, פסיכולוגית, פסיכיאטר, וזה המון כסף. שנה שלמה נעזרתי בפסיכולוגית ובכל השאר, פסיכולוגית מדהימה, ממש, באמת, מטפלת, שמרגישה שזכיתי בפייס, והיא גם בעצם דחפה אותי לקבל את המעטפת היותר אדוקה, וכאילו באמת הבינה שזה לא מספיק, שזה מהמם, אבל זה דורש הרבה יותר לעשות.
בתיה, אני רוצה שאת, לצערי, יש המון פרסומות היום והרבה, כאילו, דת חדשות ארוכות, הבחירות. אז אני רוצה לשאול אותך, יש לנו בערך דקה וזה. אז אני רוצה, בשביל המאזינה הזאת ששומעת ואומרת, וואו, אני רוצה שתתני את התקווה. באמת, בדקה אחת, את התקווה דווקא, את הכוח, את מה קרה לך בזכות הדבר הזה.
אז קודם כל, אני עדיין מתמודדת, וזה עדיין קשה, וזה עדיין מאתגר כל הזמן. אבל התקווה היא שזה באמת אפשרי, שיש צוות, שיש תמיכה, שיש טיפול. באמת זה אמנם דורש המון המון סבלנות, וצעדים קטנים, ולהעריך את זה, ולייצר קשרים חדשים, ולבנות אותם מההתחלה, כי זה חלק מאוד מאוד חשוב בהחלמה, להסכים לאחרים לעזור, ולהבין שאי אפשר לשאול את זה לבד, כי זה בלתי אפשרי.
אז ההצעה שלך היא בעצם לפנות למה? לרופא האישי? להתחיל משם את התהליך נגיד עם מישהו?
קודם כל להתחיל באמת מהרופא האישי, ולבדוק דרך הקופה מה האפשרויות, אבל לעזר, לא להישאר עם זה לבד, ולא להגיד, אני יכולה, אני אנצח את זה,
זה תכף יעבור לי וכולי. טוב, בתיה, אני מרגישה שאם את תפתחי לנו שוב את ליבך, אני אשמח להרחיב איתך על זה בהזדמנות אחרת, בלי בחירות על הראש. אבל אני מודה לך על הבחירה שלך בחיים, זה לא מובן מאליו. ואנחנו ממשיך לשוחח, אז תודה רבה לך על השיחה הזאת. ובריאות שלמה ושמחת הלב, אמן. תודה, פרסומות וחזרנו.
עכשיו איתכם, הבמה שלך, עם יונת קפלן.
הטכנאי אמר, יש לך דקה לסיים שידור. אז אני רוצה להגיד לכן שהטלפון של מרפאת שפרה זה 03-577-1188. תתקשרו, גם אם זה בשביל אחות או חברה או שכנה שאתן מזהות, תעשו בשבילה את הטלפון הראשון והיא תיקח את זה מכאן. ואני רוצה להודות לכם, לכל מי שעזר פה היום, להביא את משדר הבחירות היפהפה הזה. אני רוצה להגיד לכם שגם בשעה הבאה אנחנו נהיה עם נשים מופלאות שבוחות בכל בוקר דברים אחרים ושונים, או דברים טריוויאליים, אבל זה נהדר ונפלא. תודה רבה לעורכת שלנו, יעל צייטלין, לטכנאי, פנחס בינדר, למפיק, נתי שולמן. אנחנו נחזור גם בשעה הבאה, אז אני מצוינת ובחירות טובות שתהיינה עד אז.
איתכם, הבמה שלך, עם יונת קפלן.
בוחרים, מצביעים, שם שמיים.